אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
ולמאזינים שלנו, אתם על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שחרתה על דגלה לתת לכם מידע רלוונטי בכל סוגיה שמעניינת חיילים, בכל סוגיה שעוסקת בשירות הצבאי, בזכויות חיילים. ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם מעורבים ומעבירים לנו התייחסויות ושאלות, פניות, בקשות, ואנחנו כמובן נשמח שתמשיכו. ונתחיל בזה שניתן לכם את הטלפונים שלנו כדי שתוכלו להיות איתנו בקשר, 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213. וכאמור, אתם מוזמנים להגיב גם למה שקורה פה באולפן ולהעלות שאלות למרואיינים שלנו. והיום אנחנו נעסוק בשירות במערך הכליה ששייך למשטרה צבאית. למעשה, מערך הכלייה, כמו שאתם מבינים, פוגש חיילים שנכלאו בנקודות שבהם התנהגו לא כמו שמצופה מהם ולכן נענשו, או שהם עצורים, גם כן בגין חשד לביצוע עבירות. בדרך כלל זאת נקודת מפגש קשה, טעונה. ואנחנו כאן היום כדי לשמוע על ההתמודדות הזאת, שמצד אחד צריכה להציב גבולות, ומצד שני צריכה לכבד ולתת תקווה להמשך שירות תקין ומועיל. ואנחנו תכף נשמע מהמרואיינות שלי איך עושים את זה באהבה. צהריים טובים לענבר ויינר, סגנית מפקדת כלא 6.
כן.
ענבר, שומעת אותנו?
כן, שומעת.
שלום ענבר, מה שלומך?
בסדר גמור.
תודה שהצטרפת אלינו. וכמו שהצגנו אותך, את סגנית מפקדת כלא 6. כמה זמן את בתפקיד?
עוד מעט שנתיים.
אז כבר יש לך הרבה ניסיון בסיטואציות האלה. כלא צבאי הוא מקום מאתגר, אני מניחה, נכון?
נכון מאוד.
גם מבחינת האוכלוסייה שאת נתקלת בה, וגם מבחינת הציפיות שיש לך מהאנשים שלך. תוכלי לספר לנו קצת על החוויות, האתגרים שאת נתקלת בהם בתפקיד?
חוויות יש מלא.
אני מתארת לי.
יותר האתגרים, האמת.
אוקיי.
בסוף צריך לזכור שמדובר על כלא צבאי. כשאת שואלת אותי בתור אימא, זה כולם ילדים. הם בסוף חיילים, בצבא.
נכון.
שנכנסים לרצות העונש שלהם על עבירות החל מנפקדויות, עבירות משמעת קלות ועד עבירות קצת יותר חמורות.
כן.
אני חושב שהאתגר המשמעותי שלנו זה קודם כל לשים דקה בצד את העבירה שבגינה החייל נכנס לכלא ולראות האדם לפני הכל.
חשוב.
ולראות איך מטפלים בו ואיך מן הסתם שומרים עליו במשמורת חוקית.
כן.
ומנגד גם לדעת להציב גבולות ולדעת לחנך. גם לערכים, ולראות איך כן מחזירים אותו לתלם. זאת אומרת, שני דברים שצריכים לעשות במקביל.
ואיך עושים באמת את האיזון הזה, שבין השמירה על המשמעת, ואני מניחה שגם דיסטנס, לבין הצורך לכבד ולהחדיר מוטיבציה גם להמשך שירות, אני מניחה שגם על זה אתם מסתכלים. איך את עושה את זה?
אז קודם כל חשוב לי להגיד שאני לא השופטת, בסדר? בסוף אנחנו מקבלים חייל הכלב, שהוא כבר קיבל את גזר דינו בחלק מהפעמים, בחלק מהפעמים הוא מחכה לגזר הדין. אני לא אגיד לך שאנחנו לא מתייחסים בכלל לעבירה, כי אנחנו כן, אבל באמת זה לא כרגע עומד, אני לא חושבת על זה בעיסוק היום-יומי שלי מול החייל. לי חשוב יותר באמת, קודם כל, לנסות להבין אולי למה הוא ביצע את העבירה, לראות אם אפשר, יש לנו הרבה מאוד גורמים תומכים בכלא, לראות
למשל,
איך אפשר כן לסייע לו.
מה זה גורמים תומכים?
אני יכולה להגיד שלעיתים יש חיילים שנכנסים לרצות את העונש שלהם על נפקדות או עריקות לאור איזשהו מצב בעייתי בבית, מצב כלכלי בבית. אנחנו כן מנסים לראות איך אפשר לסייע להם, גם בהיבטים של תנאי שירות. לדוגמה, גם אולי לשוחח עם היחידה, לנסות לראות איך אפשר כן להתאים לו שירות שאולי קצת יותר מתאים לו.
אוקיי.
דוגמה אחת, אבל יש עוד, כן. עוד הרבה מקרים כאלה.
דיברת על זה שאת מנסה לדבר עם עם הכלוב ולהבין ככה מאיפה הגיע הנושא של ההיעדרות או של העבירה. יוצא לך באמת כסגנית מפקדת לגעת בכל הכלואים? אני מניחה שזה מאוד מאוד קשה.
בכל הכלואים? לא. בואי, אנחנו לא... הכלא הוא מחזיק מעל 300 כלואים, זה לא מתאפשר. אני יכולה להגיד שבחלק מהפלוגות שבהם התחלופה של הכלואים היא יותר גדולה, בגלל שנגיד מדובר על פלוגות שבהן יושבים חיילים לתקופות קצרות, אז שם אני פחות מכירה את כל חייל וחייל. כי אני יכולה להגיד שיש חיילים שיושבים לתקופות ארוכות, שם באמת אנחנו מצליחים לגעת בחייל, וכן, גם אני וגם פקד הכלא, אנחנו באמת גם ברמה השמית, גם ברמה האישית, מכירים את הסיפור של החייל. אני יכולה גם להגיד שיש נועל בכלא שכל יום חמישי, גם המפקדת וגם אני מבצעות מסדר מלא על כל החיילים בכלא. זאת אומרת, פעם בשבוע נפגש עם כל החיילים בכלא. זאת,
כשאת אומרת מסדר, זה אומר שאת נפגשת איתם פנים מול פנים. מן הסתם נכון. את מקיימת שיחה במגבלות הזמן, מה שנקרא.
כן, מאיפה החייל הגיע, על איזו עבירה, לכמה זמן הוא שפוט, אם יש איזשהם בעיות שהוא רוצה להעלות בפניי. לנסות גם בחלק מהפעמים כבר לנצל את השיחה כדי, אם מדובר למשל על אוכלוסיית המשתמטים, לדבר על למה חשוב כן להתגייס לצבא, כבר מנסה בשיחה שלה כמה דקות להכניס גם את זה.
יש מקרים שאת זוכרת ככה לאורך השנתיים שילוו אותך, משהו שנחרט לך בזיכרון?
יש הרבה, עוד פעם, אתה פוגש פשוט הרבה מאוד חיילים והרבה מאוד אוכלוסיות. אני חושבת, דווקא אני מסתכל על הכיוון החיובי, של אירוע דווקא חיובי שאני ככה רוצה ככה לדבר עליו.
סיפור חיובי זה תמיד טוב.
זה באמת איזשהו חייל, כן, שהוא דווקא יצא מועצה מהכלא, ולא מוחלש או מתוך איזשהו מקום של חייל שנכנס לכלא, על עבירה דווקא... שהיא לא נפקדות או עריקות, שהיא עבירה פלילית שהוא ביצע במסגרת השירות הצבאי שלו, קיבל לתקופת מאסר ארוכה, יחסית. כשהוא נכנס לכלא, הוא נכנס עם מוטיבציה מאוד נמוכה לשירות, מאוכזב בדרך, אגב, לא מהצבא, ממסגרות בכלל שליוו אותו לאורך כל החיים. ובכלא הוא עבר, אני גם זוכרת את העיסוק הראשוני שהיה לי איתו, גם במשמעת וגם הוא ניסה לעשות הרבה מאוד מעשים בדרך כדי ללכת נגד. הוא היה מאוד אנטי הכלא והמערכות, ודווקא עשה שינוי מאוד משמעותי בכלא. כשהוא כבר סיים את הכלייה שלו, הוא השתחרר לפני זה כמה שבועות, אז הוא באמת דיבר על זה שגם מבחינתו הוא רוצה לחזור לשירות קרבי. זאת אומרת, אפילו עוד יותר מלחזור לשירות תקין, הוא היה רוצה לחזור לשירות קרבי.
יפה. יש מקרים שבהם אתם... שומרים על קשר, או שזה כבר מוגזם?
לא, אחרי השחרור, לא.
הבנתי. מה האתגר הכי גדול ככה שאת ממפה בתפקיד שלך? יש לך, אני מניחה, המון. מה את ככה מסתכלת ואת אומרת, זה האתגר הכי גדול בתפקיד הזה? יש משהו כזה?
אני דווקא רוצה לדבר על האתגר מול ה... הסגל שמשרת בכלא.
מצוין, חסכת לי שאלה.
לעיסוק. אוקיי. שהוא דווקא כן גם קשור לעיסוק עם הכלואים, אבל קודם כל זה תפקיד... אני תכף מדבר על הדברים המעולים בו, כן? כי הוא תפקיד משמעותי ומספק, ובאמת. אבל לצד כל זה מדובר בסוף על מדריכי כלואים מדהימים, בגילאים צעירים, ש... הרבה מאוד פעמים גם מתעסקים עם אוכלוסייה שהיא בגיל שלהם, ואפילו גם מבוגרת יותר. עם לוחות זמנים מאוד צפופים במהלך היום, הרבה מאוד משימות, הרבה מאוד נטל, שבשגרה היומיומית הזאת הם גם צריכים למצוא את הזמן לדבר עם, עם הכלואים ולטפל בהם, ואוזן קשבת וככה לעשות הכל מהכל. וגם להיות חשופים לאירועים לא פשוטים.
זהו, זה אומס נפשי לא פשוט.
נכון. זה אומס נפשי לא פשוט. אני חושב שהאתגר שלנו בכלל, של כל המפקדים בכלא, וגם של הסגל היותר בכיר, זה לראות איך, מעבר לטיפול בכלוא שדיברנו עליו, דווקא לדבר דקה על הסגל, איך כן מחזיקים את הסגל שלנו חזק ואיתן.
ואיך עושים את זה באמת?
קודם כל, זה נשמע קצת בנאלי, אבל אני אגיד את זה דקה, זה הרבה מאוד שיחות. ביום יום, בהרבה מאוד פרגון, כי זה משהו שהוא מאוד חשוב. כולנו בני אדם, אנחנו מאוד מונעים מזה.
נכון.
הרבה מאוד מערכי שיעור שאנחנו גם מעבירים להם על אתיקה ועל עשה ואל תעשה. שזה גם משהו שהוא עלול לפגוש אותנו, ולמזלי הוא לא. לא...
כן, זה סיטואציה, זה כמו שאת אומרת, א', יש להם המון כוח בידיים, ומצד שני נכון. זה חיילים בני אותם גילאים, אז באמת סוגיות של אתיקה עשויות להיות מאוד רלוונטיות. את שומעת מהמדקים, ממדריכי הכלואים שלך, אמירות כמו, זה קשה, זה לא מתגמל, כי זה לא שירות שיש מאחוריו הילה. בסדר? להיות לוחם לצורך העניין, אם הזכרנו מקודם לוחם, אז יש לזה איזה מין הילה כזאת. אז אני מניחה שגם עם זה אתם מתמודדים, לא?
קודם כל, אני לא חושבת שזה בושה להגיד שזה קשה, כי באמת זה תפקיד קשה. אני לא חושבת שזה משהו שלא צריך להאמר.
אוקיי.
שזה קשה וזה שוחק וזה לגיטימי. לגיטימי שקשה. אגב, גם לי קשה לפעמים. יש ימים שקשה לי.
אוקיי.
וזה בסדר. אני פשוט חושבת ש... כשהגעתי לכלא, אני זוכרת שמדקים היו מספרים לי שהם מקבלים מכתבי תודה מהכלואים לפעמים. שכלואים שמשתחרר, משאירים להם מכתב תודה וכמה זה מספק. ותמיד חשבתי לעצמי שזה נשמע לי קצת כזה, מכתב תודה מכלוא, אני לא צריכה. וגם כשאני קיבלתי איזה מכתב או שתיים, לא בכמויות שלהם,
כן.
אבל הבנתי כמה זה, באמת, כמה הדברים הקטנים הם מספקים. לעשות תהליך עם חייל, עם כל הקושי, עם כל ה... השעות המוקדמות של הבוקר, והשעות המאוחרות של הלכת לישון, ובאמת. אבל בסוף המהלך, התהליך הזה שאתה עושה עם חייל, ההתקדמות שאתה עושה עם חייל, התודה, לפעמים באמת, ואפילו אם זו תודה אחת,
כן.
הם שווים הכל. זה תפקיד סופר מספק. אני קמה בבוקר עם חיוך, אני יכולה להעיד על עצמי. קמה בבוקר עם חיוך, עוזרת עם חיוך, כאילו...
אז זהו, רציתי באמת לשאול אותך, איך מתמודדים? הזכרת מקודם שאת אימא לילדים, ואת מסתכלת קצת על החיילים כמו על ילדים שלך, אז באמת יש את ההסתכלות הזאת כאילו עם ילדים שלך, או שאת אומרת, רגע, אני פה במקום המאוד מקצועי, אני עושה את ההפרדה בין הרגשות שלי לבין התפקיד שלי, וממלא את התפקיד ושומרת על האינטרסים של הצבא, על הצד הטוב ביותר.
קודם כל, אני חושבת שנקודת
הראייה
של אמא בתפקיד היא שונה מאשר תקחי חייל בן 18-19 שלא...
שעוד לא חווה את זה.
שזה לא עולמו ולא מכיר את עולם התוכן הזה, אז מן הסתם. כשאני אומרת, כשאני מסתכלת לפעמים עליהם כילדים, זה לא שעכשיו אני המחבקת והעוטפת וה... לא מהכיוון הזה דווקא. אני דקה שם את הילד שלי במקום הזה, שלא רוצה להתגייס, או שקשה לו בצבא, או שתנאי השירות קשים לו, ודקה אני אומרת, מה הייתי אומרת לו? אני כאילו תמיד מכוונת למקום הזה, ובאמת אני מאמינה שכל מה שאני אומרת להם, הייתי אומרת אחד לאחד לילד שלי. במיוחד גם שאני יש צבא, אז אני הרבה יותר מחוברת לזה.
כן.
אני לא אגיד לך שאני במקום האימהי לחלוטין, כי בסוף אנחנו במערכת צבאית, ובסוף אנחנו בכלא.
כן.
צריך לזכור את זה. Mm-hmm. אז אנחנו, האיזון הוא תמיד בין איפה אני... מסבירה, ואיפה אני מנסה לחנך במקום שאני מרגישה שיש מה לעשות, ואיפה אני קצת מטיפה, לבין איפה צריך להיות נטו מקצועי, כי אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד פעמים נפתחות שיחות שהקלו כן חושף הרבה מאוד דברים אישיים על החיים שלו ועל המשפחה ועל המעגל חברים שלו, ואני חושבת אגב שיש לזה מקום ושזה בסדר גמור.
זאת אומרת, גם בסיטואציה הלא פשוטה הזאת, מאחורי סורג ובריח, נוצרות שיחות שיש בהן גם איזושהי אינטימיות ופתיחות.
לגמרי.
אוקיי. זה אומר שמרגישים בנוח. את חושבת שיש יתרון בזה שגם את וגם מפקדת הכלא, אתן שתיכן נשים, שתיכן אמהות, את רואה בזה איזשהו יתרון, או שבאותה מידה את חושבת שגבר היה עושה את אותה עבודה? בצורה טובה, באותה מידה. את יכולה להגיד שנשים יותר טובות, זה בסדר.
קודם כל, נשים יותר טובות.
ברור.
אבל אני חושבת שיש איזשהו סוג של שיח שמתפתח בין, דקה נדבר על אוכלוסיית הכלואים הגברים, בין כלוא גבר לבין מפקדת אישה, שהוא שיח קצת יותר פתוח. אני בתחושות שלי, הם מרשים לעצמם קצת יותר להיפתח, קצת לדבר על דברים שאל מול גבר אני לא בטוחה שהם יהיו נחשפים ככה.
מה, למשל לחשוף רגשות? לצורך העניין?
כן, אני חושבת של מול גבר זה משהו שהם אולי קצת חוששים לעשות. אני כן יכולה, בתחושות שלי זה גורם לאיזשהו סוג של רגיעה, קצת יותר מקום שכן אפשר יותר לדבר בו. אבל עוד פעם, אני יכולה להגיד שיש גם מפקדים מדהימים, גברים, זה לא...
ברור,
זה,
ברור.
אני לא יכולה להגיד לך טוב יותר או טוב פחות, אני כן חושבת שבמקומות האלה זה כן תורם.
ברור. אמבר, אני מניחה שאת מכירה את אירוע מרד כלא 6, למרות שהוא היה לפני המון שנים. זה משהו שיושב לכם בראש, ככה in the back of your mind, מה שנקרא, משפיע על ההתנהלות? את חושבת על זה מדי פעם?
קודם כל, הרבה מאוד דברים כבר נעשו מאז מרד כלא 6. דברים פרקטיים מן הסתם, בהרבה מאוד היבטים ותחומים שלא נפרט אותם. המרד, זה לא רק המרד, אני יכולה להגיד שתמיד אני ביום יום כשאני קמה, אני אומרת לעצמי שאני מכירה את הכלואים שלי, וחלקם טוב יותר, חלקם טוב פחות. ותמיד אני פשוט צריכה, וגם לזה אני כל הזמן מדברת עם המדקי ועם הממפאים, צריך לזכור להקפיד על כללים ונהלים ולעשות... וגם כשאנחנו חושבים שאנחנו מכירים מישהו, אנחנו צריכים תמיד לזכור שאנחנו לא מכירים אותו עד הסוף.
לצפות את הלא צפוי.
כן, כן. אבל זה בגדול. אנחנו עושים הרבה מאוד בשגרה כדי לשמור על כשירות מבצעית של מי שמשרת בכלא. זה עד כמה זה מעסיק אותנו.
אוקיי. אמבר, מסר לאוכלוסיית הכלואים שאולי ישמעו אותך אחרי זה באיזושהי הזדמנות? יש לך איזה משפט ככה שתרצי להעביר כמסר? או לאוכלוסיית המדקים, הפקודים שלך?
אני חושבת ש... זה מתחיל כי בדיוק עכשיו את תופסת אותי ודיברתי עם מישהו שישב פעם בכלא והוא לא רצה להתגייס, שאלתי אותו למה הוא לא התגייס, אגב הוא משוחרר מהצבא כבר, אז הוא אמר לי שפשוט קשה לו עם התנאים וככה זה לא מתאים לו אישית והוא עדיף שלא לשרת. אני חושבת שמה שחשוב לי להגיד זה גם לאוכלוסיית המדקים, אבל זה בעיקר אוכלוסיית הכלואים שבסוף נכנסים לריקויות ונפקדויות, להגיד ש כל השנים האלה, אנחנו, בסוף המדינה נתנה לנו כל כך הרבה, ועשתה בשבילנו כל כך הרבה. ואני חושבת שעם כל הקושי של השירות בצבא, ויש בו קושי, כאילו, כולנו חווים קשיים, גם בתנאי שירות, וגם בתנאים בכלל, והריחוק מהבית, והכניסה למסגרת שהיא לא מוכרת, אני חושבת שכולנו צריכים להתעלות מעל זה. ולזכור שזה הזמן שלנו לתת את חובנו למדינה. ושהכלא, הוא לא...
זאת אומרת,
הוא לא שווה את זה. פשוט לא צריך להגיע לשם בכלל.
את אומרת, אל תגיעו אליי.
אל תגיעו אליי. כאילו, זה לא אליי, אל תגיעו אליי, ואל תגיעו לכלא בכלל, באמת. דווקא איך שהאתגר הוא לנסות להתמודד עם כל הקשיים בדרך, ואני חושב שכולם יצאו אנשים מחוזקים הרבה יותר אם הם יצליחו לסיים שירות צבאי תקין.
אמבר, תודה רבה על השיחה הזאת, ושיהיה המשך צהריים טובים. תמשיכו בעבודה טובה.
תודה לכם. תודה.
צהריים טובים לרב סרן אפרת זך, שומעת אותנו?
צהריים טובים.
אפרת, את ראש תחום גחלת, חזרה לשירות תקין.
נכון.
ואני קודם כל רוצה להודות לך שהצטרפת אלינו לשידור.
בשמחה.
ושנית, אני אשמח שתתחילי בלהסביר מה זה גחלת, איך שומרים על הגחלת.
גחלת זה מערך טיפולי ייחודי שנמצא תחת משטרה צבאית בבתי הכלא הצבאיים, וראשי תיבות של גורמי חזרה לשירות תקין. הוא מערך שקיים בבתי הכלא על מנת לתת מענה לחיילים היושבים פה בעיקר על עבירות של היעדרות מן השירות, ולראות איך אנחנו עוזרים להם לחזור לשירות תקין, בין היתר לפתור את הסיבות והנסיבות שהביאו אותם לבצע היעדרות, ולהחזיר אותם לשירות. יש לנו את משרד החינוך, שנותן את מעטפת החינוך במהלך הכליאה, את משרד התש, שנותן מענה תש גם ביחד עם יחידות האם, שמהם הגיעו חיילים ואליהם הם חוברים בדרך כלל, וגם את מדור האבחון שמבצע את האבחונים לחיילים, שדרכו מאתרים את הצורכים של החיילים והנסיבות שהביאו אותם לבצע היעדרות.
אפרת, אני מבינה שלמעשה זה מערך שקיים בשני בתי הכלא, נכון? יש לנו שני בתי כלא צבאיים, כלא 6 בצפון וכלא 4 שנמצא בצריפין. למעשה המערך נמצא בשני בתי הכלא.
המערך נמצא בשני בתי הכלא, הוא נותן מענה לשני בתי הכלא, לכל כלו שייכנס לאחד מהם, ותקווה שיכנסו כמה שפחות, כמובן.
כמובן. עכשיו, דיברת על זה שזה מערך שהוקם, אני קצת יותר סקנה, ואני זוכרת שבעבר המערך הזה לא היה קיים, נכון? זאת אומרת...
נכון, זה מערך שהוקם בשנת 2003, מה שנקרא יחסית צעיר בביתים צבאיים. הוא קם בעקבות מרד כלואים ב-1997 שנעשה בכלא 6, שהיה אירוע מאוד מאוד מכונן במדינת ישראל, בצבא ומן הסתם בתוך משטרה צבאית.
אז הנה, אנחנו סוגרים פה מעגל, אני קוטעת אותך לרגע, מכיוון שכשדיברנו מקודם עם ענבר, אז שאלתי אותה איך השפיעו עליה או על התפקוד של האירועי מרד כלא 6, והיא באמת אמרה ככה שבגדול, היו המון שינויים מאז, והנה עכשיו אנחנו מבינים שזה אחד השינויים שקרה מור וגידים.
זה אחד השינויים הגדולים והמבורכים שנעשה. מתוך ההבנה שיש צורך מעבר לתת את הטיפול המשמעתי בהיבט הצבאי, יש גם לתת מענה טיפולי, ככה להתקרב יותר לגישה האזרחית של אנישה משולבת טיפול.
Okay.
אנחנו בעצם לוקחים אותם פה, מאבחינים בדיוק מה היה הנסיבות שהביאו אותם, ורואים איך אפשר לעזור להם ביחד ובשיתוף פעולה עם המפקדים שלהם ומהיחידות שמהם הם הגיעו. המערך במשך השנים שהוא קיים משנה את עצמו ומשדרג את עצמו והופך את עצמו לרלוונטי בהתאם לאוכלוסייה המתגייסת היום, שהיא שונה מאוד מ-2003 או מלפני 10 שנים.
את יכולה לתת לי דוגמה לאיזשהו שינוי כזה שהוכנס?
בעיקר בהיבטים האבחוניים עצמם, בעיקר בשיח מול החיילים, הדברים שמניעים חיילים להתגייס היום, או לחילופים לא להתגייס או לברוח משירות, משתנים לאורך השנים, ואנחנו שומרות על איזושהי רלוונטיות ומיד על הדופק לגבי הנסיבות האלה, ולראות, ובהקשר הזה, לדבר אליהם בגובה העיניים, שידבר אליהם ויחזיר אותם. זה בדיוק המטרה.
אוקיי. בראייה שלך, מהניסיון שלך, לאורך השנים המערך הזה... נותן את המענה המצופה, זאת אומרת, יש נתונים שמראים שחיילים, למשל, שעוברים דרככם, אכן מצליחים לחזור לשירות תקין?
חלקם מצליחים לחזור וחלקם לא, זאת האמת. אנחנו בטרציזיביזם, מה שנקרא מושג בקרימינולוגיה שמשמעותו חזרה על העבירה או חזרה מן הסתם לכלא, אנחנו באחוזים גבוהים של להחזיר אותם לשירות תקין. אך עדיין יש חיילים שאו מגיעים אלינו כבר בשלבים מאוד מאוד מאוחרים, או מגיעים אלינו באמת עם מצוקות קשות מאוד מהבית, שהצבא עם כל כמה שהוא יכול להתמודד ועם כל היכולות שלו, יש שלב שהוא אומר, אנחנו יותר מפה לא יכולים לעזור, או מיצינו את כל אפשרויות העזרה, התשיות, הבתי מפקדים, התחשבות, ואנחנו נאלצים להיפרד מהם ככה, לשחרר אותם משירות. זה אחוז מאוד מאוד נמוך. רובם כן חוזרים ליחידות שלהם, או ליחידות אחרות בשירות יומיות, או שבוע שבוע, על מנת שיכולו לשלב את העבודה ביחד עם הצורך לעזור בבית כלכלית או סוציאלית. בסוף אנחנו מתייחסים לכל אחד בצורה מאוד פרטנית, כל אחד שאנחנו מצליחים להחזיר לשירות תקין הוא עולם בפני עצמו, אז מבחינתנו ההצלחה כאן היא
בוודאי.
ברמת הבן אדם עצמו אחד ופחות המסות, אבל גם לזה יש את זה.
בוודאי. את יכולה להסביר לנו קצת איך עובד המערך? אז אמרת שיש מערך תש, אמרת שיש חינוך, ואמרת שיש את האבחון. עכשיו...
נכון.
את יכולה קצת להסביר...
חייל נכנס לכלא.
אוקיי.
חייל נכנס לכלא. אנחנו מאתרים האם הוא עומד בקריטריונים לאבחון. הוא לא יכול לבקש לראות אבחון בחלק.
אוקיי.
במידה והוא עומד בקריטריונים, אנחנו לוקחים אותו ממש בשלבים הראשונים של הכליאה.
מהם הקריטריונים, למשל, חייל שיש לו בעיות?
לא, קריטריונים סודיים. אנחנו לא רוצים לייצר איזשהו עידוד להיכנס לכלא בשביל לקבל עזרה, כי העזרה צריכה להיות קודם כל בהיבט של היחידה והמפקדים. ולכן חייל גם לא יכול לבקש אותנו, כי הוא לא יודע מה הקריטריונים. האבחון, כמו שאמרתי, מאתר את המצוקות ואת הצרכים והנסיבות, את החולשות שלו, את החוזקות שלו. מה אנחנו יכולים לעזור, מה היה העזרה והמענה שניתן לו עד עכשיו, מה המענה העתידי שניתן לתת לו, אם זה תשי, יש גורמים של בריאות הנפש לפעמים, שבתים כאלה או היבטים רפואיים שצריך להתייחס אליהם.
אפרת, אני עוצרת אותך שנייה, את אומרת שלמעשה אם הקריטריונים הם לא שקופים, ואי אפשר לבקש, זאת אומרת שזה מטיל עליכם המון עומס מהבחינה הזאת, שאתם למעשה צריכים לסרוק את כל אוכלוסיית הכלואים כדי לדעת מי מתאים לכם.
נכון.
אוקיי.
נכון. מי עומד בקריטריונים, ואנחנו עושים את זה באחת ליומיים, יושבת חיילת, וזה מה שהיא עושה. מאתרת בדיוק מי החייל שעומד בקריטריונים, או חיילת, דרך אגב, אנחנו עושים מענה גם מן הסתם לכלואות, לחיילות כלואות. לאחר מכן, לאחר ההבחון, בעצם ההבחון הזה מתומלל, ואנחנו בעקבות זה בונים לו חליפה התערבותית אישית למהלך הכלייה שלו, על פי הזמן שהוא אמור לשבת כאן, על פי הצרכים שלו ועל פי החוזקות שלו. אחת מהם זה מעטפת הטש, גורמי הטש שבודקים מה היה ביחידה ומה ניתן גם לתת לו ברמה העתידית.
שזה אומר שאתם בקשר, בדיוק, מה שרציתי לשאול, יש לכם תקשורת עם היחידות, כן.
בוודאי, כן. ובבית החינוכי, בונים לו פה חליפה התערבותית חינוכית.
למשל?
הוא נכנס לשיעורים, הוא נכנס לסדנאות.
אוקיי.
מחברים לו מנטור, מתנדב בגיל של סבא וסבתא שלו פחות או יותר, על מנת שהוא ייתן לו ככה, איזה כמו בן אדם בוגר שיכול לעזור לו למצוא עבודה אחר כך בחוץ.
יש מנטורים בכלא?
יש מנטורים בכלא.
מדהים? שמה שזאת?
כאלו ואחרות.
זאת אוכלוסייה שמגיעה בהתנדבות?
בהגיעה בהתנדבות, אנשים מבוגרים מלח הארץ שממש נמצאים פה הרבה מאוד שנים, ואנחנו מחברים אותם למי שצריך ולמי שרוצה כמובן, זה נורא אינדיבידואלי בהתנדבות.
כשמה מהות הקשר, זאת אומרת מה, הם נפגשים פעם בכמה ימים, או איך זה עובד?
בהתחלה זה אחת לשבוע, הם נפגשים לפעם פעמיים במהלך הכליאה שלו, ולאחר מכן אם יש צורך והחייל או החיילת גם מעוניינים, אז גם יש תקשורת אישית לאחר מכן.
זה ממש ליווי לאורך השירות.
כן, מי שרוצה, זה ליווי לאורך השירות, ואני יכולה להגיד לך שנותרו פה קשרים גם שהמשיכו לאחר השירות.
מדהים.
של חיילים מסוימים.
מעולה.
אנחנו גם נותנים לו מן הסתם בעקבות, זאת אומרת שבמהלך הכליאה שלו הוא מקבל מענה חינוכי, ובונים לו בתקשורת עם היחידה, ומפקד הישיר שלו ומפקד היחידה, את חוות הדעת שלהם, את הדברים שנעשו שם, ומחברים את כל הדבר הזה לאיזושהי הנחיה אחת, שנותנת קו אחד למפקדים, איזושהי המלצה לאן הם צריכים ללכת ולשים זרקור למפקד יחידה, בעיקר איפה החייל זקוק לחיזוקים, ואיפה הוא יכול להמשיך בצורה שהמשיכו עד עכשיו. רוב החיילים יחזרו ליחידה שלהם עם הנחיות מסוימות ליחידה שתדע לטפל בהם נכון.
אז זהו, זאת השאלה, זאת הנחיה או שזאת המלצה? זאת אומרת, מה המעמד של ה...
המלצה לביצוע.
אוקיי.
המעמד של המלצה לביצוע, זה אומר שיחידות והסמכויות היום מבינות שאנחנו גורם מקצועי שנותן להם למעשה מענה ואיזשהו קו מקצועי ונכון, הבחנתי, לעשות עם החייל, בטח ובטח שזה בשיתוף פעול איתם. כמו שאמרתי, השיח מול המפקדים הוא תמידי.
יש מעקב אחרי ההנחיות האלה?
אני מגיע מיחידה וחוזר אליה.
יש מעקב אחרי ההנחיות? זאת אומרת, יש לך בסוף את היכולת גם לומר, תראו, אנחנו עשינו פה עבודה, המלצות שלנו לא מיושמות לצורך העניין?
כן, בהחלט. חיילים גם מקבלים טלפון שלנו בסוף האבחון, ובמידה וחלילה, היחידה איכשהו התפספס לא קיבלה את ההנחיה שלנו, או משהו לא קרה ולא התקדם כמו שניתן ההנחיה, הם יודעים להתקשר אלינו ולהגיד, לא עוזרים לי, זה לא קורה, ואנחנו יודעים באותו רגע להתקשר ולתקשר עם מי שצריך ולבצע את הדברים. היום מערך גחלת הוא משהו שמוכר בכל סמכויות העל, והיום מפקדים מבינים שאנחנו באים מתוך מקום מערכתי בסופו של דבר להחזיר חיילים בשירות תקין שיהפכו להיות חיילים טובים ואזרחים יותר טובים.
כן.
אז האינטרס הוא משותף לכולם.
בהחלט. אני מבינה שאת נתקלת במקרים, לא בכל המקרים בכלא, כמו ששמענו מאמבר שככה פוגשת... את אוכלוסיית כלל הכלואים, אתם נתקלים באוכלוסייה שאתם מלכתחילה מאבחנים שהיא היותר יותר מאתגרת. תרצי לשתף אותנו באיזשהו מקרה ככה מקרה טוב, מקרה אולי מעורר השראה שנתקלת בו ואמרת, "או, בשביל זה אני מגיעה כל בוקר לכאן."
א', יש הרבה כאלה ב-12 שנותיי במערך. אני חושבת שאולי מקרה אחד מאמן זה שמשפחה שעלתה לארץ מאחת ממדינות אירופה, אני משתדלת כמה שפחות להסגיר פרטים, לא התאקלמו פה כמו שצריך, הבן שלהם התגייס על פי החוק, הם עלו כחלק מהסיבה שהם רוצו שילד יתגייס לצבא, הוא לא הסתדר בצבא, הם לא התאקלמו כמו שצריך, ובאמצע השירות שלו לאחרי שנה וחצי הם פשוט חזרו חזרה עם כל והשאירו אותו פה למעשה כמו חייל בודד. ואמרו לו, אתה תמשיך לעשות צבא, ונורא נורא עודדו אותו, מצד שני עודדו אותו מרחוק, ולא זה היה עוד קושי מאוד 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 גדול לסיים שירות, גם כחייל בודד ועם כל ההיבטים של זה. הגיע לכלא לאחר הריקוץ. אנחנו ככה המלצנו לתת לו שירות שהוא יוכל במקביל אליו לעבוד, והמלט לכלכל את עצמו. והמשפחה הבינה שהוא נמצא בקשיים, ותוך כדי שיח עם האמא, כי הם צריכים לקבל מסמכים, אז דיברתי עם האמא טלפונית ככה מחול, ובעקבות זה, ואמרנו, תקשיבי, קשה לילד, הוא מאוד מאוד קשה לו עם זה שעזבתם, שמעתי שאחרי חודשיים שיצא מהכלא וחזר לשירות הקן, הם החליטו לחזור לארץ, לפחות לתקופה הזאת שהוא יהיה בשירות, על מנת להיות לו גב. ואני, זה היה מקרה לפני כמה שנים, ואני יודעת שהוא סיים שירות תקין, וככל שידוע לי, המשפחה עדיין פה בארץ נשארה בסוף.
יפה.
וזה אולי הדבר הכי במעטפת הכללית,
בהחלט.
הצלחה טובה, אני חושבת.
לגמרי, בהחלט הצלחה משמעותית. אפרת, את מקבילה את העשייה שלכם בעצם למה שיש בבתי הסוהר? יש מערך שיקום האסיר בשירות בתי הסוהר? יש איזושהי הקבלה, או שבגלל האוכלוסייה השונה, את אומרת, זה לא אותו דבר?
יש היבטים מקבילים, היבטים מקצועיים מאוד מקבילים, אנחנו הרבה לומדים מהם, אני בתקשורת מול גורמי המקצוע, גם ברשות השיקום האסיר, גם במשרד הרווחה, בבתי קציני מבחן למשל, ובהחלט עם עובדי סוציאליים בשב"ס. אנחנו משהו שהוא תמהיל קצת של, קצת מכל דבר עם מה שקורה באזרחות, ומאגד אצלנו את כל העניין הזה בצורה קצת יותר קטנה.
כן.
מקצועית אנחנו, השיח הוא מאוד כזה. שיקום קשה לי להגיד, כי שיקום בהיבט המקצועי המלא שלו לא נעשה בצבא,
נכון.
הם לא נשארים תודה לאל בכלא תקופות ארוכות,
נכון.
אז אנחנו נותנים להם התערבות קצרת מועד, ובעיקר השיקום האמיתי שלנו זה שהם יסיימו שירות תקין,
כן.
כמו שצריך. בגדול אני חושבת שזה אולי הראייה האזרחית הטיפולית הכי מקבילה שיש בצבא. קרימינולוגיה.
כן, כשאת מסתכלת על החזרה לשירות, אתם מסתכלים מתוך ראייה קדימה, אני מניחה, של לראות אותם אחר כך גם כאזרחים מועילים במדינה.
בהחלט.
ובאיזה היבט זה בא לידי ביטוי בתכנים או בדברים שאתם מעבירים במסגרת התוכנית הזאת? יש הסתכלות?
בהחלט. קודם כל, המטרה שלנו זה למצוא את השילוב הנכון בין הבעיות בבית לבין הצבא, לראות איך הוא מסיים שירות, שזה משהו שגם אם הוא לא סיים בספר, ולצערי, הרבה מהחבר'ה שיושבים פה בכלא לא סיימו גם מסגרות כאלו ואחרות לימודיות, אז קודם כל תחושת ההצלחה שסיימת משהו כמו כולם, וזה משהו שהם לא תמיד רגילים אליו. מצד שני, לממש יכולות שלך שהן לא לימודיות בתוך הצבא בכל מיני תפקידים, ולחוות תחושות הצלחה בתחומים אחרים שהם לא דווקא לימודיים ממה שאתה מכרת עד היום בחיים שלך. ובעיקר לתת להם מעטפת חינוכית. אנחנו נותנים פה גם למידה חינוכית על מלחמות ישראל וסיורים ליד ושם. יש פה חבר'ה שלא היו מעולם ביד ושם, ומעולם לא היו בסיורים בבית התפוצות, ומעולם לא שמעו על מלחמות ישראל, או מעולם לא שמעו על פרס או רבין.
תרשי לי רגע לעצור אותך. מה שאת אומרת זה שהבן אדם, בפעם הראשונה שהוא מגיע ליד ושם, זה מסיור דרך הכלא?
היו מקרים ולא מעט כאלה, בהחלט כן.
מדהים.
כן. תחשבי שזה חבר'ה שאם הם גם ישבו בתיכון, לא תמיד הוציאו אותם לטיולים האלה, כי הם
כן.
תמיד היו הצד שהיותר מופרע כביכול.
ברור.
שהעדיפו לוותר עליהם. ופה אנחנו מתייחסים עליהם כמו כולם. וזה בית אחר, והם מגיעים על מדים, ויש לזה משמעות אחרת. פתאום המדים זה לא משהו מוקצה מבחינתם, אלא משהו שאתה גאה בו לעמוד ביד ושם או בכותל, או בבית התפוצות, ולבצע איזשהו סיור. מעבר לזה, אנחנו מבינים שגם חיילים שירחו בסוף לערוץ של פטור משירות, עדיין יקבלו את המעטפת החינוכית הזאת, מתוך ההבנה של להתחבר לזיקה הארץ ישראלית, גם אם לא סיימת שירות, אבל בטח ובטח כן סיימת.
כן, וזה גם עונה למעשה לשאלה שלי, האם אתם מסתכלים אחר כך אם הם יהיו אזרחים מועילים יותר.
בהחלט, אחת המטרות שלנו.
כן. שיקום בעינייך, או מה שאתם עושים, להחזיר אותו לשירות תקין, זה בעצם אחת מהמטרות של האנישה. זה יותר חשוב בעינייך מהרתעה למשל, או מטרות אחרות שעומדות בבסיס האנישה, או שזה...
אני חושבת שזה חייב לבוא ביחד. יש חיילים שההיבט הענישתי של המשמעת מדבר עליהם יותר, ואז התהליך הטיפולי הוא פתאום נלווה. ויש כאלה שהתהליך הטיפולי הרך יותר מדבר עליהם יותר, והמשמעת נמצאת במקום משני. אני חושבת שהשילוב של השניים, כפי שהבינו באזרחות ובכל העולם ולא רק בארץ,
כן.
גם בצבא הבינו שזה משהו שעושה את, את התהליך יותר נכון, יותר שלם, הרבה יותר מדבר ליותר חיילים.
אפרת, אני מבינה שלמעשה את במערך הזה מזה שנים ארוכות. מה החזון שלך לגבי התפקיד הזה? זאת אומרת, כשתסיימי את התפקיד, איך היית רוצה להשאיר אותו אחרייך? מתוך הבנה שזה באמת יחסית משהו חדש.
אני, חלום שלי, שבאמת הסיפור הזה של טיפול משולב ענישה יהיה בילד אין בתוך התהליך של כל חייל הצהל. אנחנו עובדים על זה.
זאת אומרת, לא רק
היעדרות
מהשירות.
לא רק היעדרות מהשירות, אנחנו עובדים על זה, יש כמה תהליכים ועבודות מטה שקורות ברשותו של ראש אכ"א, ובחסותו כמובן של רמטכ"ל הקודם וגם הנוכחי כמובן, להגיע למקומות האלה. זה דורש התנהלות והתאמה מתאימה לצבא. לקחת, כמו שאמרתי, את הגישה האזרחית ולהתאים אותה למה שקורה בצבא. אנחנו עובדים על זה ממש בימים אלו כל הזמן. בוחנים את עצמנו מה הדרך הנכונה, והחלום שלי הוא באמת להגיע למקום ש... יהיה מרכז אחד שייתן מענה לכל ההיבטים השיקומיים האלה, מכל סוגי אוכלוסיות שנמצאות בכלא, ומתוך הכוונה לתת מענה למי שצריך ולא לעודד חלילה את הכניסה לכלא, לצמצם את הכניסה לכלא ולבצע ענישה שהיא מותאמת לעבירה, אבל נותנת גם את הטיפול הנכון.
אוקיי. אני אשאל אותך שאלה ששאלתי גם את אמבר. אמבר ככה מיד בתחילת הדברים אמרה, תראי, בתור אמא לילדים אני מסתכלת על זה ואני רואה אותם כילדים. את מתחברת לאמירה הזאת? אני רואה אותם כילדים, או כילדים יחסית, או שזה לא משהו ש...
אני בניגוד לענבר, אמא יחסית טריה, אמא לילד בן 9 חודשים.
נו, בסדר.
ולראשונה, אז אני...
אז מזל טוב.
אז אני כן מסתכלת על זה בצורה כזו קצת. אני חייבת להגיד שכן, זאת אומרת, אנחנו גדלות לאורך השנים במערכת, והם נשארים לאותו גיל הילדים, כי הם משתחררים ומתגייסים מחדש. אז כן, יש בזה היבט של ילדים, ויש גם היבט גם של גיל ההתבגרות קצת בגיל הזה.
כן, עדיין.
לא משנה אם אתה ילד טוב או לא.
אוקיי. אני מבינה. שאלה אחרונה, אפרת, איך את מתמודדת עם העובדה הזאת שבעצם כל בוקר את קמה ומגיעה למקום שהוא מאחורי סורג ובריח? מטריד? מה שמתרגלים?
לא, בכלל לא מטריד. Okay. בנתן שזו בחירה מאוד 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 שלמה שעשיתי. אני לא מגיל 18 נמצאת בצבא, אני השתחררתי ב-2001, וב-2008 חזרתי חזרה לשירות לאחר תואר ראשון ושני בקרימינולוגיה, למערך גחלת, לתפקידים האלה, מתוך הבנה שזה מה שאני רוצה לעשות.
שזה הייעוד.
מאוד מאוד שלמה, והייעוד, ושליחות לחלוטין.
כן.
ולכן להגיע לפה לסורג ובריח כל בוקר, זה א' בחדוות עשייה ובאהבה גדולה למה שאני עושה. לחיילות שלי כמובן, ובטח לחיילים שהן מטפלות ואנחנו מטפלות בהן. אני חושבת שזה באמת שליחות. אני גאה כל בוקר לשים את המדים האלה, וכשהילד שלי יוכל להבין, גם להסביר לו, למה אימא שלו הולכת לכלא כל בוקר, ולמה זה חשוב שהיא תעשה את מה שהיא עושה.
יפה. אפרת, אני מאוד מודה לך על השיחה ועל העשייה. ואנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה. תודה, אפרת.
תודה לכם, יום טוב.
יום טוב. אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל. תודה למרואיינות שלי שהסבירו לנו קצת על העולם בין כותלי הכלא, גם העולם של הכלואים, אבל גם העולם של מדריכי הכלואים, שהוא לא פחות מאתגר, ועל איך אנחנו לוקחים את אותם כלואים שמעדו, ובעצם מנסים להביא אותם למקום שבו הם ישרתו שירות מועיל ותקין ויסיימו את השירות הזה למרות קשיים, אולי תוך התאמות שצריך לעשות. ואני רוצה להודות בהזדמנות הזאת לכל מי שטרח כדי שהתוכנית הזאת תצא לפועל, במיוחד לחיילת אחת בדובר צהל שהיא מבחינתי שותפה לדרך ועוזרת לי לקיים ולקדם את התוכנית הזאת ולהביא לכם את המרואיינים המתאימים ביותר ובזמן. זה לא ברור מאליו שיתוף הפעולה הזה שאני זוכה לו, והיא יודעת מי היא. ובשבוע הבא אנחנו נהיה כאן באותו מקום ובאותה שעה, עם עוד תוכנית של כי אני חייל. ואני רוצה להודות כאן לשוקי אברהם, טכנאי השידור. ואחרינו תהיה דוקטור חיננית לויפר פלד עם מפגשים מחוץ לקופסה. אני הייתי עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו נסיים בשיר של עידן רפאל חביב, אין כבר סתם. שיהיה לכם המשך צהריים טובים ויום מצוין. ניפגש שבוע הבא.